ברוכס דף למדי אומרת המשנה כיצד מבורכים על הפירויס. אז מה זה כיצד מבורכים? מה זה כיצד? לחורש של תוספות שיגידו קודם כל בכלל שצריך לברך. אז אומר תוספות שבמסקנת הגמרא זה סבורה. אז הגמרא שואלת, המשנה שואלת, כיצד מבורכים על הפירויס? על פירות האילן הוא אומר בוירי פרי יועץ, חוץ מן היין, שלכאורה הייעוד של ענבים זה גם לעשות מהם יין, היה צריך לברך על יין בורא פרי העץ, אבל כיוון שהוא חשוב קבעו לו ברכה לעצמו שעל היין הוא אומר בורא פרי הגפן. הגפן זה העץ של הגפן, עץ הגפן. ועל פירות הארץ, פירות שגדלים באדמה, לא באילה, הוא אומר בורא פרי האדמה. והוא הדין לכאורה, היו צריכים כך גם כן לברך על חיטים. חיטים שתחנו אותם ועשו מהם לחם, גם היה צריך לברך בורא פרי האדמה, כיוון שהייעוד של חיטים זה להפיית לחם. אז לא, חוץ מן הפת, שגם הוא, כיוון שהוא חשוב, אז מברכים על הברכה בפני עצמו, שעל הפת הוא אומר המוציא לחם מן הארץ. במקום פרי האדמה, אז מדגישים לחם. ועל הירקות, ירקות זה ירקות כאלה שהם עשב, שאין להם פרי. למשל, אדם שאוכל כרוב או אדם שאוכל חסה, הוא אומר בורא פרי האדומו. רבי יהודה אומר שעל זה הוא מברך בורא מיני דשאים. למה? כי לפי רבי יהודה צריכים לעשות היכר ברכה לכל מין ומין. ולכן על ירקות כאלה שהם מסבים, מברכים עליהם בורא מיני דשאים. ולכמון אנחנו רואים בגמרא שעל קטניות, לפי רבי יהודה צריכים לברך בורא מיני זרעים. אבל התנא שלנו סובר, תנא קמא סובר, שעל כל הירקות אומר בורא פרי האדמה. שואלת הגמרא, מינוע נמילה, מאיפה יודעים בכלל שצריכים ברכה? אז כתוב בברייסה, דתונו רבונו קודש הילולים להשם. הפסוק הזה נאמר בפרשת רווי. אדם שיש לו אילנות, אז שלוש שנים הפירות של האילן הם אורלה, אסור לאכול אותם, הם אסורים מהאכילה ואסורים מהנועה. אחר כך בשנה הרביעית, והיה כל פריו קודש הילולים להשם. מה הכוונה קודש הילולים להשם? אז הגמרא עוד מעט תדרוש שהפירות האלה יש להם קדושה, או שהוא לוקח אותם ואוכל אותם בירושלים, או שהוא פודה אותם על כסף, ואת הכסף הוא לוקח ואוכל, קונה באוכל בירושלים. אבל בשנה החמישית, אז כבר אפשר לאכול את התבואה הרגיל. אז הגמרא דורשת, הביתה דורשת הילולים. מה זה הילולים? שתי סוגי הילול. אחד, מלמד שטעונים ברכה לפניהם. שתיים, ולאחריהם. כל דבר שאתה אוכל צריך להלל את השם לפני האכילה ואחרי האכילה. כי כיוון שכתוב הילולים לשון של שניים, אז מלמד אותנו שתי ברכות, ברכה לפני וברכה אחרי. מכאן אמר רבי עקיבא, אסור לאדם שיטעום כלום קודם שיברך. עד כאן הברייתא. אז עכשיו הגמרא מבינה שהדרשה הזאת של הברייתא זה דרשה גמורה, אז מתחילה לברר את זה. אבל במסקנת הגמרא, בסוף עמוד אנחנו נראה שכל הברייתא הזאת זה רק אסמכתא בעלמא, ובעצם זה סברה. אומרת הגמרא, והי קודש הילולים לאחי יהודה עושה? גם מבוי אליי, לומדים מזה דרשות אחרות. איזה דרשות? אחד, דאמר רחמנא אחלי והדר אחלי. מה הכוונה הילול? תדרוש את ההילול בלשון חילול. קודם כל תוציא את הפרי לחולין, ואחר כך תוכל לאכול אותו. זאת אומרת, שפירות של השנה הרביעית צריכים לחלל, יש בהם קדושה. אי אפשר לאכול אותם בלי שמחללים אותם לפני כן על כסף. זה הילול אחד. לשון חילול. ואידך, ההילול השני, מה בא ללמד? איזה סוג גידול יש לו קדושה בשנה הרביעית? דבר הטעון שירה, טעון חילול, ושאינו טעון שירה, אין טעון חילול. מה זה הדבר הטעון שירה? כבר נראה, וכדרבי שמואל בנחמני אמר רבי יונתן, דאמר רב שמואל בנחמני אמר רבי יונתן, מניין שהם אומרים שירה אלא על היין? אין אף פעם שירה על דבר ששמים על המזבח חוץ מיין. יין זה הדבר היחיד ששמים אותו, שמנסחים אותו על המזבח, שרים שירה. אז אם כן, שנאמר, התום אמר להם הגפן, החדלתי את תירושי המשמח אלוקים ואנשים? שואלת הגמרא, אם אנשים משמח, למה? כי איש הוא שם שותים יין, אלוקים במה משמח? אלא מכאן שאין אומרים שירה אלא על היין. בזה שאומרים ומהללים את השם בשעה שמנסחים את היין, זה נקרא משמח אלוקים. אז אם כן, הגמרא דורשת מכאן, מה זה הילול? איזה פרי אנחנו אומרים עליו עכשיו, שבשנה הרביעית הוא אסור באכילה לפני שמחללים אותו, דווקא פרי כזה שצריך הילול בשעה שמנסחים אותו על המזבח? זה רק גפן, אבל כל שאר האילנות אין להם קדושה בשנה הרביעית. אז אם ככה מסכמת הגמרא את הקושייה, את שתי ההילולים אתה צריך לדרשה. דרשה אחרת, הילול לשון חילול, קודם תחלל ואחרי זה תאכל. דרשה שנייה, שרק על הגפן אנחנו אומרים שיש בו חיוב לחלל אותו, יש בו קדושה, אבל שאר האילנות אין בהם קדושת רווי. ממשיכה הגמרא לברר עוד את הקושיה. כל מה שאנחנו שאלנו זה רק לפי המן דאמר הזה, אבל הגמרא יודעת שבש"ס יש מחלוקת מפורסמת. האם כל פעם שכתוב במשנה רווי, הדין הזה באמת נוהג רק בקרם, רק בגפן, או שזה נוהג בכל הנטיות, בכל האילנות? אז אומרת הגמרא, אני חלמן דתני תמיד, בכל מקום במשנה הוא גורס נטע רווי. אז הוא לא סובר את הדרשה האחרונה, שהילול בא ללמד שקדושת רווי חלה רק על הכרם. הוא סובר שזה חל על כל האילנות. אז יש לו דרשה אחת מיותרת ללמד אותנו ברכה. אבל אלא למאן דתני כרם רווי, מה היא כלמימר? מסבירה הגמרא, דאיתמר רב חייא ורב שמעון בר רבי, חד בכל מקום במשנה שכתוב רווי הוא גורס כרם רווי, וחד בכל מקום שכתוב במשנה רווי הוא גורס נטע רווי. אומרת הגמרא ככה, ולמאן דתני. אז מה הגענו עכשיו? לפי מי שלומד נטע רווי, אז יש לנו הילול אחד ללמוד שצריך חילול, והילול אחד מיותר ללמוד ברכה. אבל למאן דתני כרם רווי, לכאורה אחד ללמוד שצריכים חילול, ושני ללמוד שדווקא כרם שטעון הילול הוא טעון חילול, אז אין בכלל מיותר. אז הגמרא אומרת לא, יכול להיות שהוא לומד את הדרשה שדווקא כרם ממקום אחר. ולמאן דתני כרם רווי, שאמרנו שלפיו לשיטתו שתי ההילולים נצרכים לדרשה, לא, אני חייה ליף גזירו שובו. איזה גזירו שובו? דתני רבי אומר, נאמר כאן להוסיף לכם תבואתו. כאן בפרשה של רווי אז כתוב להוסיף לכם תבואתו, זאת אומרת שמדברים על תבואה. איזה תבואה? ונאמר להלן בהלכות בפרשה של איסור כליים בכרם, אז כתוב שם ותבואת הכרם. מה להלן שאומרים תבואה מתכוונים לכרם? אף כאן שמדברים על קדושה שיש בשנה הרביעית ואין בחמישית, מתכוונים לכרם. אז כבר יש לנו מקום אחר, מקור אחר של גזירה שווה ללמוד שהאיסור לאכול פירות של שנה הרביעית נוהג רק בכרם. אז נשאר לנו הילול אחד מיותר. אז היה תולון חד הילול לברכה. אבל, והיא לא יאלי בזירו שובו, ברכה מנולי. אז למעשה עכשיו הקושייה של הגמרא היא כך. לפי מה דמר נטע רווי, או קרם רווי. אם הוא ילמד גזירה שווה. אז יש לנו פסוק אחד לדרוש אותו לחיוב ברכה. אבל לפי מה דמר קרם רווי, אם הוא לא לומד את הגזירה שווה, אז אין לו שום פסוק לברכה. והנה מיאליף גזירו שובו, אז יש לו פסוק אחד לברכה. אשכחן ברכה אחת, אז איפה ניתן אותה? לפניו או לאחריו? לכאורה, אשכחון לאחריו. למה לאחריו? כי כבר מצינו פעם אחת בתורה שיש ברכה אחרי האכילה. איפה? באכילת לחם. בפסוק כתוב, אשר לא במסכנות תאכל בלחם. ארץ אשר לא תחסר כל בה, ארץ אשר אבני הברזל ומערריה תחצוב נחושת, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך. אז כתוב בלחם שאחרי שתאכל ותשבע תברך. אז אם כן, אם אתה בא ללמד שכל הדברים צריכים ברכה, אז לכאורה דום ידע לחם. מה הלחם מברכים לאחריו? אז כך גם כל הדברים מברכים לאחריהם. אבל לפניו, מיניים? והקושייה הזאת היא לכאורה קשה גם כן לפי המן דאמר, נטע רווי, שיש לו הילול אחד מיותר, אז מההילול הזה נלמד ברכה לאחריו, לפניו מיניים? עונה הגמרא, לא קשיא, זה לא קושייה, למה? נעצה בקל וחומר. אם כשהוא שבע מברך, כשהוא רעב, ויש לו חיסרון, והוא מרגיש את החיסרון, ונותנים לו עכשיו אוכל, לא כל שכן שיברך עכשיו לפני שהוא אוכל. אבל תוספות מיד מאיר שזה לאו קל וחומר, אפשר לברוך את הקל וחומר הזה, אפשר להגיד גם הפוך. אלא הגמרא כבר שאלה פיך יותר טובה. טוב, אשכחן קרם. הגמרא עכשיו ממשיכה לפי המן דאמר קרם רווי. אז מצאנו שמברכים ברכה על קרם אחריה, ואתה אומר מקל וחומר גם לפניה. שער מיני מיני. אומרת המרא דיאליף מקרם. מה קרם דבר שנהנה וטעום ברכה? אף כל דבר שנהנה טעום ברכה. אומרת הגמרא לא, יש פרחה. היא כלמפרח. מה לקרם שכן חייב בעוללות? קרם יש בו חיוב מיוחד. שצריכים להשאיר את העוללות לעניים. מה זה העוללות? כל הענבים שגדלים בקרם בצורה כזאת שאין לה, אין להם פסיגין, לא כתף ולא נטף. מה פירוש? שהם לא גדלים בצורה של אשכול, שהאשכול יש לו כתפיים. הענבים שגדלים, הם בורחים לצדדים ועושים עוד ענב ועוד ענב ועוד ענב באשכול עד שנהיה כתפיים. ונטף זה שלמטה באשכול הגרגירים יורדים למטה. אבל ענבים כאלה שגדלים בצורה כזאת שהיא לא של אשכול, אלא פשוט ענף אחד שעליו יש הרבה ענבים, זה נקרא עוללות, וצריכים להשאיר את זה לעניים, ופרת כעמך לא תעולל. טוב, אז אם כן, אולי דווקא קרם שיש בו חיוב להשאיר עוללות לעניים, אצלו יש חיוב ברכה, אבל כל שאר הדברים לא. עונה הגמרא, כמה תוכיח? מה זה כמה? כמה זה תבועה שגדלה ועושים ממנה לחם. אז אמרנו מקודם שמפורש הפסוק, ואכלת ושבעת וברכת לברך על לחם. אז אם כן, כמה אין בחיוב עוללות ואף על פי כן חייבת בברכה? אבל תאמר, לא, בכמה יש פרחה. מה לכמה שכן חייבת בחלה? צריכים להפריש הפרשת חלה מכל בצק שעושים. מה שאין כן שאר דברים. עונה על זה הגמרא, כרם יוכיח. ותמיד תגיד, חזר הדין, לא ראי זה כראי זה, ולא ראי זה כראי זה, מה פירוש? לא החומרה של כרם, לא הדין המיוחד של עוללות שיש בכרם, כמו שיש בכמה, בכמה אין עוללות. והחיוב של כמה שיש בחלה, זה לא כמו החיוב שיש בכרם. אז אם אלה אתה רואה שלא הפרט ולא החלה גורמים את החיוב רכה. אז לכן, הצד השווה שבהם דבר שנהנה וטעום ברכה. אף כל דבר שנהנה טעום ברכה. אומרת הגמרא, יש פרחה אחרת. מה להמכנה הצד המשותף, הכוונה הצד השווה, הכוונה המכנה המשותף, מה להצד השווה שבהם, גם כרם וגם קמה, שכן יש בו צד מזבח. מנחות מקריבים על המזבח את הקמיצה. מה להצד השווה שבהם, המכנה המשותף שיש גם בקמה וגם בכרם, שכן יש בו צד מזבח. קמה עושים ממנה מנחות ומנחה מעלים על המזבח, וכרם את היין גם כן מעלים על המזבח. אז אם כן, אתה יכול ללמוד מהם רק דברים שעולים על גבי המזבח, שעולה מהם על המזבח, הם טעונים ברכה. אבל כל שאר הדברים שלא עולים למזבח לא טעונים ברכה. איזה עוד דבר אפשר ללמוד? ואת טעינה מזית דעית בצד מזבח. כרם הזית עושים שמן, ומעלים את השמן עם המנחות למזבח. אומרת, אמר, רגע, וזית מצד מזבח עתי, אתה צריך ללמוד אותו מצד מזבח? לא, ובעד יקטיב בי כרם. עכשיו אתה אומר שכרם חייב בברכה, זה כולל גם זית, זית גם נקרא כרם. מה המקור? נכסים בסיפור שם משופטים, ויבער מגדיש ועד כמה ועד כרם זית. אמר רב פופל, לא, לא, כרם זית יקרי, אבל כרם סתם לא יקרי. כשאני אומר סתם כרם, זה לא הכוונה לזית, הכוונה רק לגפן. בכל אופן, מה למדנו מהצד השווה של כרם וכמה? אפשר ללמוד רק זית. אבל מכל מקום קשי, מה להצד השווה שבהם שכן יש בהם צד מזבח? אז שאר הדברים איפה תלמד? עונה הגמרא, לדיה לפלא משבעת המינים. מה הפירוש? שם בפרשה, בדברים שכתוב, ארץ חיטה ושעורה וגפן ותנה ורימון, ארץ זה שמן ודבש. שם התורה מונה את כל שבעת המינים. ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם, ארץ אשר לא תחסר כל בה, ארץ אשר אבני הברזל ומערה תחצוב נחושת, ואכלת ושבעת וברכת. עד עכשיו הבנו שאכלת ושבעת וברכת חוזר רק על אכילת לחם, אבל מי שאוכל שבעת המינים לא. עכשיו הגמרא רוצה לומר שאכלת ושבעת וברכת מתייחס לכל שבעת המינים. אז אלא אומרת הגמרא, יש לי מקור אחר ללמוד ברכה. יא לפלא משבעת המינים. מה שבעת המינים? דבר שנהנה וטעום ברכה. אף כל דבר שנהנה טעום ברכה. אומרת המראה, לא, שבעת המינים יש בהם דין מיוחד. מה לשבעת המינים שכן חייבים בביקורים? רק מהם מביאים ביקורים. ביקורים זה הפרי הראשון שאדם מביא ממה שגדל על האילן שלו. הוא מביא את הפירות הראשונים לבית המקדש, לירושלים, ונותן אותם לכהן. וזה נוהג רק בשבעת המינים, לא נוהג בשאר הפירות. למה? כי שבעת המינים זה הפירות שנשתבחה בהם הארץ. שאמרנו מקודם שהתורה משבחת את ארץ ישראל, היא אומרת, ארץ חיטה ושעורה וגפן ותנה ורימון, ארץ זה שמן ודבש. טוב, זה קושייה אחת. ועוד, התינך לאחריו, שכתוב אכלת ושבעת או ברכת, אבל לפניו מיניים? אמר לו, זה לא קשה. אתי בקל וחומר, כשהוא שבע מברך, כשהוא רעב לא כל שכן. אומרת אמרה, רגע, אז גם למאן דאמר קרן, יש לנו בעיה שאי אפשר ללמוד משבעת המינים את שאר הדברים, וגם למאן דתני נטא רווי, שאפשר ללמוד ברכה לאחריו לכל הנטיעות. התינח כל דבר נטייה, אבל דבר שהוא לאו בר נטייה בכלל, כגון בשר, ביצים ודגים, מנהלי שמברכים, אלא חוזרת בהגמרה מכל המהלך. בעצם אין לזה מקור בתורה. הפסוק בתורה שנאמר מפורש ואכלת ושבעת מתייחס או רק ללחם, או שמתייחס רק לשבעת המינים. זה מחלוקת בראשונים. אז מאיפה יודעים שצריכים לברך לפניו בכל הדברים? סברהו, אסור לו לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה. ואם זה סברה, אז הפשט הוא שזה רק דרבונון, כך משמע כאן בתוספות. תונו רבונון, אסור לו לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה. וכל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, מעל. מה זה מעל? כאילו לוקח דבר של הקדוש ברוך הוא. של הקדש. עוד מעט נראה, רש"י מביא, כשהגמרא עוד מעט תגיד את הפסוק, השמיים, להשם הארץ ומלואה, הכל שייך להשם. מה הייתה קנטה? ילך אצל חכם. ילך אצל חכם? מה יעביד לי, מה יעזור לו החכם? או עביד לי איסור, הוא עשה איסור. אלא, מה רובה? ילך אצל חכם מיקורי. מי שלא יודע לברך, ילך אצל חכם, וילמדנו ברכות, כדי שלא יבוא לידי מילה. אומר רבי יהודה משמעו כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, כאילו נהנה מקודשי שמיים, שנאמר, להשם הארץ ומלואה, זה שייך להשם. רבי לוי רמי, הוא שאל קושייה, כתיב להשם הארץ ומלואה, הוא כתיב בפסוק אחר, השמיים שמיים להשם והארץ, נתן לבני אדם, הסתירה, לא קשיה, כאן קודם ברכה, אז אנחנו מתייחסים לכל ששייך להשם, אבל לאחר ברכה, אז הוא נתן לבני אדם רשות לאכול. אומר רב חנינא בר פופא, כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, כאילו גוזל לקדוש ברוך הוא, הוא כנסת ישראל. מה הוא גוזל לקדוש ברוך הוא? אומר רש"י, הוא גוזל לו את ברכתו. ומה הוא גוזל את כנסת ישראל? שכשמישהו חוטא, הפירות לוקים. מה הפסוק שנאמר? פסוק במשלי, גוזל אבי ואמו ואומר אין פשע, חבר הוא לאיש משחית. אז מה זה? גוזל אביו, מי זה אביו? אין אביו אלא הקדוש ברוך הוא, שנאמר עלו הוא אביך קונך, ואין אמו אלא כנסת ישראל, שנאמר שמע בני מוסר אביך, ואל תיטוש תורת אמך. מה הפירוש בהמשך, חבר הוא לאיש משחית? אמר רב חנינא בר פופא, חבר הוא לירבעם בן נבט, שהשחית את ישראל אביו שבשמיים. זה שאוכל בלי ברכה, והאחרים רואים אותו שהוא לא מברך ולומדים ממנו, אז הוא חותר ומחתיק כמו ירבעם בן נבט. כן, מביאים בשם רבי אברהם ורבי נחמן, שהוא אומר, שאם נשים לב בכל ברכה, כשאנחנו פותחים ואומרים, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אנחנו ממשיכים ברכה לאב ואם. ברוך אתה זה ראשי תיבות אב. אחר כך יש לנו את שם השם, ואחר כך אלוקינו מלך. אלוקינו מלך זה ראשי תיבות אם. שבכל ברכה וברכה אנחנו ממשיכים ברכה לאב ואם, לקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל. רב חנינא בר פופא רומי, כתיב, ולקחתי דגני ביתו. מה זה דגני? הקדוש ברוך הוא אומר, זה הדגן שלי. הוא כתיב, החומש, כתוב, ואספת דגנך, הדגן עכשיו של הבני אדם. אז הוא עונה, לא קשיא. כאן, בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, אז זה נחשב, אספת דגנך. כאן, בזמן שאין ישראל עושים רצונו של מקום, זה נחשב דגני. תונו רבון, ואספת דגנך. מה התלמוד לומר? לפי שנאמר, לא ימוש, ככה הקדוש ברוך הוא מצווה את יהושע, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. מה זה לא ימוש? אף פעם? יכול דברים ככתבה? תלמוד לומר, לא. ואספת דגנך, הנהג בהם מנהג דרך ארץ. מה הפירוש? אתה צריך גם כן ללכת לדאוג לפרנסה. למה? אומר רש"י, אם תבוא לידי צורך הבריאות, סופך להיבטא מדברי תורה. אז חלק מהקיום של הדברי תורה זה ללכת ולדאוג לפרנסה. דברי רבי שמואל. רבי שמעון בן יוחאי אומר, מה, אפשר אדם חורש בשעת חרישה, וזורע בשעת זריעה, וקוצר בשעת קצירה, ודש בשעת דישה, וזורע בשעת הרוח, תורה מה תהיה עליה? מי הם אלה שידעו את התורה כמו שצריך? אלא בזמן שישראל עושים רצונו של מקום מנחתה נעשית על ידי אחרים, שנאמר ועמדו זרים וראו צונכם, וגומר, בזמן שאין ישראל עושים רצונו של מקום, מלאכתה נעשית על ידי עצמם, שנאמר ואספת דגנך, ולא עוד, אלא שמלאכת אחרים נעשית על ידם, שנאמר ועבדת את אויביך. שואל התוספות, איך הגמרא כאן אומרת שהפסוק ואספת את גלך מדבר בזמן שאין עושים רצונו של מקום? הרי למעלה העמדנו את הפסוק בזמן שעושים רצונו של מקום. אז מסביר התוספות שהכוונה בזמן שעושים את רצונו, אבל לא עושים את רצונו כל כך. מצב בעיניי. זאת אומרת ככה, בזמן שעושים את רצונו לגמרי, אז עמדו זרים וראו צונכם. בזמן שזה מצב בעיניים, אז אתה צריך לאסוף את גנך. מה שזה מראה במצב יותר גרוע, אז ועבדת את אויביך. אומר רבי, הרבה עשו כרבי ישמעאל, שגם נהגו מנהג דרך ארץ וגם למדו, ועלתה בידן, הצליחו גם ללמוד וגם להתפרנס. והרבה עשו כרבי שמעון בן יוחאי, ולא עלתה בידם, לא פרנסה ולא תורה שנתרדו. אומר לירו ולרבונות, במתותא מינייכו, בבקשה מכם, ביומי ניסן, שזה העונה של הקציר, וביומי תשרי, שזה העונה שדורכים את הזיתים לשמן ואת הענבים ליין, לא תתחזו כמוי, אל תבואו אליי ללמוד. למה? כי איכר דולי תתרדו במזונייך וכולה שעתה. אם בחודשיים האלה בשנה תדאגו לפרנסה, כל שער השנה תוכלו ללמוד בשקט. אז עומדים מכאן שעדיף לו לאדם לעבוד פעם אחת בפעמיים בשנה הרבה, ושאר הימים להיות כל כולו להשם, מאשר כל יום קצת לעבוד וקצת ללמוד. כך לומד מכאן הגרו. אומר רבי במכון, אומר רבי יוחנן משום רבי יהודה ורבי אלוהי, בואו ראה שלא כדורות הראשונים, דורות האחרונים. דורות הראשונים עשו תורתן כבר, ומלאכתן הרי, אז הם זכו שזו וזו נתקיימה בידם. דורות האחרונים שעשו מלאכתן כבר ותורתן הרי, זו וזו לא נתקיימה בידן. ואומר רבי במכון, אומר רבי יוחנן משום רבי דבר אלוהי, בואו ראה שלא כדורות הראשונים, דורות האחרונים. דורות הראשונים היו מכניסים פירותיהם דרך טרקסמון. מה הפירוש? חיוב מעשר מדאורייתא לא חל עד שהתבואה תגדל כמו שצריך כל צורכה. אחר כך הוא ימרח. מה זה ימרח? שינפה את כל החיטים, יזרה אותם בגורן ויכניס אותם כגרגירים בתוך כלי, זה נקרא מרוח. ואחרי זה יכניס אותם לפתח הבית או לפתח החצר, נראה איזה מחלוקת רבי ינאי ורבי יוחנן. אבל בלי זה אין חיוב מעשר. אז הראשונים היו מכניסים פרותם דרך טרקסמון, דרך השער הראשי, כדי לחייבן במעשר. דורות האחרונים היו עושים טריק, מכניסים פירותיהם דרך הגג ודרך הצירות ודרך קרפיפות, כל מיני כניסות אחוריות, כדי שלא יחול חיוב מעשר, כדי לפותרה מן המעשר. מה המקור? ואמר רבי ינאי, אין הטבל מתחייב במעשר עד שירא פני הבית, שנאמר ביארתי הקודש מן הבית. רבי יוחנן אמר, לא חייבים הבית, אלא אפילו חצר קובעת, שנאמר, ואכלו בשעריך וסברו, שעריך הכוונה החצר. למדנו במשנה שעל כל פירות האילן אומר בורא פרי העץ חוץ מן היין. שואלת הגמרא, מה ישנה היין? למה יין שונה? למה הוא חריג? אילם משום די השתנה לילויה, השתנה לברוכו, שכיוון שהוא נהיה יותר חשוב מהפרי, אז גם הברכה משתנית. הרי שמן, די השתנה לילויה, ולא השתנה לברוכו. מי אמר שלא? דאמר רבי יהודה, אמר שמואל, וכן אמר רבי יצחק, אמר רבי יוחנן, שמן זית באופן שחייב ברכה, אנחנו נראה עוד מעט, מברכין עליו בורא פרי העץ, אין ברכה מיוחדת. אומרת הגמרא, יש בעיה טכנית. זית זה כינוי לפרי, זה לא כינוי לעץ. לעומת זה גפן זה השם של העץ. אז אומרת הגמרא, אמרי אטם בזיתים, שום זה לא אפשר. איך נברך? נברך על השמן בורא פרי הזית? פעיר הגופה זית יקרי. הפרי נקרא זית. ואנחנו לא יכולים לברך בורא הפרי של הפרי. כי הרי התוצאות של הפרי זה כבר מעשה ידי אדם. זה לא מעשה הקדוש ברוך הוא. אז אנחנו לא יכולים לברך על יצירת השמן מהפרי. אם נברך בורא פרי הזית, זה כינוי על יצירת השמן מהפרי זית. מה שאם כן בגפן, בורא פרי הגפן, הכוונה שהיין הוא פרי של עץ הגפן. איך הוא פרי? על ידי שיצאו ענבים מהגפן. אומרת אמרה, מה הבעיה? ונברך עליה בורא, נברך עליה לשמן, בורא פרי עץ זית. אלא מאמר זוטרה, חמרה זין. זה דבר שהוא מזין. מישך לא זין, לא מזין. שאתה מראה, ומישך לא זין? מה, אין בו תזונה בשמן? ותנה, הנודר מן המזון. אדם שנדר לא לאכול מזון, אסור לו לאכול שום דבר. רק הוא מותר במים ובמלח, בהם אין מזון. ואבינן בה, מים ומלח הוא דלא יקרה מזון. הכל מילה, יקרה מזון. ככה שאלנו בגמרא בנדרים. אם ככה, אולי יהיה מפה טיובתא על רב ושמואל? שמה? דאמרי, אין מברכין בורא מיני מזונות. מה זה מזונות? דברים הם מזינים. אלא בחמשת המינים בלבד. ככה שאלנו שם. ואומר, רבונה, רבונה, שם תרץ שיש הבדל בין מזון לזן. ואומר כל הזן עליי. אם הוא אומר כל דבר שמזין, שהוא זן, אז כל אוכל יש לו תזונה. אבל אם הוא אומר מזון, מזון המשובח והראוי, זה רק חמשת המינים. בכל אופן, מה רואים אישה? על ממשך, זין, יש בו תזונה. אלא מה תמר החילוק אחר? חמרה, סעיד, סעיד הכוונה מסביע, ומשך לא סעיד, לא מסביע. אתה אמר, חמרה מסעיד? איך אתה אומר שיין מסביע? ואמר, ואורו והיה שותה, ושוסי חמרה כל מעל היום ידי פסחה. היה שותה בערב פסח יין, כדי, כי איך דניגרר אלה ליבי, לפתוח לו את התאבון, ועל ידי שיפתח לו את התאבון, וניחו למה צוטפי, יוכל לאכול הרבה מצה בליל הסדר? עונה הגמרא תלוי, טוב הגריר, אם הוא שותה הרבה יין, אז זה פותח את התאבון. כמה זה הרבה יין? זה 3/4 לוג. לפי רב חיים נועה זה בערך 1/4 ליטר. 1/4 ליטר, 230 סמ"ק. פורטה, אם הוא שותה קצת יין סעיד, אז זה מסביע אותו. ואתה אמרה, הוא מי סעיד כלל? יין בכלל מסביע? וכתיב, פסוק בתהילים כתוב, יין ישמח לבב אנוש, שהיין הוא משמח, ולחם לבב אנוש יסעד. משמע, נעמה הוא דה סעיד, הוא זה שסועד לבב אנוש. חמרה לא סעיד. עולה הגמרא, אלא חמרה היית בתרתי שתי מעלות, גם סעיד וגם משמח. אז זה מה שכתוב, היין ישמח לבב אנוש, חוץ מזה שהוא גם מסביע. נעמה מסעד סעיד, סמוך לא משמח. טוב, אומרת הגמרא, יחי, אם היין כל כך חשוב שהוא מסעיד, שהוא מסביע, נברך עליה 3 ברכות. איך על זה ברכת המזון? עולה הגמרא, למה? כי כתוב בפסוק, ואכלת ושבעת או ברכת, דבר מסביע, צריך ברכת המזון. עונה הגמרא, לא קווה אין שסעודותיו אלויה, אנשים לא קובעים סעודה על יין. אמר לרב נחמן בר יצחק לרב, היא קבעה אלויה סעודה מים? אמר לו, לכשיבוא אליהו ויאמר, יא וקביעותה. אז נחשוב על זה. אבל האשתו מי יהיה בטלה דעתו אצל כל אדם, זה לא נחשב קביעות. טוב, מברר את הגמרא דין שהבאנו מקודם. גוף אמר רב יהודה, אמר שמואל, וכן אמר רב יצחק, אמר רב יוחנן, שמזית מברכים עליו בורא פרי העץ. איך אדם? הילי אם איזה קושו סילי, ככה שותה שמן זית, אז הוא כמזיק לי. זה לא נקרא אכילה בכלל. זה דרך נזק. על דבר נזק לא מברכים. נתניה, שותה שמן של תרומה. משלם את הכרם ולא משלם את החומש, כי חומש יש חובה לשלם חומש רק למי שאוכל תרומה דרך אכילה. זה ששותה שמן של תרומה הוא סתם מזיק, זה לא אכילה. הסך שמן של תרומה, שאנחנו לומדים שלגבי חומש שיחה כאכילה, משלם את הכרם ומשלם את החומש. אז באיזה ציור הוא מברך על השמן? אלא דקה אכיל לי על ידי פת, שהוא טובל את הלחם וכך אוכל את השמן, יחי הבי אלי פת עיקר, והוא השמן תפל, ותנן זה הכלל, כל שהוא עיקר ואימו תפלה, מברך על העיקר, הוא פותר את התפלה, אלא דקשתי לי על ידי הנגרון. מה זה הנגרון? כבר נראה. דאמר רבי בר שמואל, הנגרון, מיה דסילקה. לוקחים מים שמבשלים בהם תרת, מים שבישלו בהם תרת, ובמים האלה מוסיפים שמן, וככה אוכל את זה. אנסיגרון זה מיה דקולו שלקה. מים של הרבה ירקות, שמוסיף להם שמן. אז אם כן, אבל הנגרוניקה, עיקר מה שהוא רוצה לשאול זה את המרק, והשמן תפל לו, ותנן, זה הכלל, כל שהוא עיקר ואימו תפלה, מברך על העיקר, הוא פותר את התפלה, אז מתי מברך על השמן? עונה הגמרא, אחא במאי עסקינן בחושש בגרונו, שמה? מי שיש לו כאב גרון, צריך לשתות שמן, אבל היות ואי אפשר לשתות שמן ישיר, הוא עושה לעצמו הנגרון, ושם בו הרבה שמן, כמות גדולה של שמן, שאז השמן הוא עיקר, וכל הנגרון זה רק תפל, כדי שיוכל לשתות את השמן. אז במקרה כזה הוא מברך בורא פרי העץ. דתניא, חושש בגרונו, בשבת לא ירענו בשמן תחילה בשבת, לא ייקח שמן רק על מנת לגרגר ויגרגר אותו בגרון, כי זה דרך רפואה, אסור לעשות רפואה בשבת. אבל מה כן? נותן שמן הרבה לתוך הנגרון, הוא בולע. והאמת היא שאם הוא אוכל את השמן, אפילו אם הוא מגרגר, לא אכפת לנו. וזה הפירוש, לא יערנו בשמן תחילה, רק המנת לגרגר, אבל אם הוא אוכל את זה וגם מגרגר, זה בסדר. טוב, אומרת המראה, אם ככה, אם מצאת ציור שהשמן זית זה דבר מאכל, פשיטה שברכו עליו פרי העץ, מה החידוש? כלומר, יש חידוש. מהו דתימה כיוון דלרפואה כה מכוון? לא לברך עליה כלל. על דבר של רפואה, היית חושב שלא מברכים, רק על אכילה. כמה שמלות. כיוון דהית להנאה מיני. ביי ברוכה. ולכן, כל דבר שאדם נוטה לרפואה, אם הוא נהנה, יש לו טעם, צריך לברך על הברכה הראשונה לפחות. עד כאן דף למדי.